ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
חשבתי היום לעסוק בנושא כללי. נמצא מערב תשעת הימים, ערב ראש חודש אב, ולא בפרשה. יש דבר שהרב צבי יהודה היה חוזר עליו, יסוד שהרב צבי יהודה היה חוזר עליו כמדומני יותר מכל הדברים. זה העניין שלא ברכו בתורה תחילה. מה הכוונה של הדברים? ישנה הגמרא, שיש לנו כאן אותה לפנן בדף, מספר אחד, הגמרא מופיעה בבבא מציע, מופיעה בנדרים. הגמרא בנדרים עוסקת בסוגיה, למה תלמידי חכמים, הבנים שלהם לא יוצאים תלמידי חכמים? יונה שלא מברכים בתורה התחילה. מתוך כך הגמרא מגיעה למה שמצולם כאן, חשיבות ברכת התורה. זה מובן הפרטי, לא יוצאים הבנים תלמידי חכמים. ויותר מזה אומר רב, זה במובן הלאומי. נראית הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב, היי דכתיב ברמיהו, מי האיש החכם ויבן את זאת, ואשר דיבר פי השם אליו ויגידה, על מה עבדה הארץ? יש פה שאלה שהנבואה שואלת, מי איש חכם שידע להגיד את זה? הנביא אומר, אשר דיבר פי השם אליו ויגידה. הקדוש ברוך הוא ענה תשובה לשאלה הגדולה הזאת, למה עבדה הארץ? מה הכוונה של השאלה? אז למה עבדה הארץ? אפשר לומר שהשאלה היא, כאילו מה עם החטאים? ראינו השבוע ביום שלישי, הגמרא ביומא, בית ראשון מפני שלושה דברים, כן, עבודה זרה, גילויות ושפיכות דמים. בית שני, אמרה הגמרא, משנאת חינם. אז מה הגמרא הזו מוסיפה? מה השאלה? יותר מזה, אומרת הגמרא, דבר זה אמרו חכמים ולא פרשו, אמרו נביאים ולא פרשו, לא ידעו לפרש אותו, עד שפרשו הקדוש ברוך הוא בעצמו. למה צריך הקדוש ברוך הוא בעצמו לפרש את הדבר הזה? החטא יודעים. התשובה היא שהשאלה כאן היא לא החטא, עצם החטא. עצם החטא זה בגמרא ביומא ובירושלמי. אלא השאלה היא בעצם אחרת. למה היה צריך את ריבונו של עולם כדי שיענה על השאלה הזאת? אפילו הנבואה לא הספיקה, והחוכמה לא הספיקה. משום שהשאלה היא בעומק, מה שורש הקלקול? מה גרם לחטאים שגרמו בסופו של דבר לחורבן של עם ישראל? זוהי השאלה. וזה רק ריבונו של עולם יכול להגיד, רגע, מה גרם לי? אומרת הגמרא, וזה בכלל מראה שזה תמוע וצריך פה את ריבונו של עולם. אומרת הגמרא, ויאמר השם על עוזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם, ולא שהם לא למדו תורה, כי הם כן למדו תורה בבית שני. אלא על ש... זה גמרא שם ביום אומרת את זה לאדיה. אלא מה רב יהודה אמר רב שלא ברכו בתורה התחילה? קצת קשה להבין את זה גם כן. אם היו לומדים תורה, מה קשה להם להגיד בבוקר בדקה אחת, דקה וחצי, שתיים, בברכת התורה? קשה להבין את זה. סוגיה שכולם יודעים בברכות י' א', עוסקת בברכת התורה. על מה מברכים? על איזה לימוד תורה צריכים לברך? איזה הגמרא שאומרת, אמר רב אמנונה, זוהי מעולה של ברכות, ברכת התורה. נעסוק בזה בהמשך. ברכת התורה היא משהו מיוחד. היא כל כך חשובה, אז מה, אז אני לא יכול לברך ברכת התורה? משהו מתחבק אני יותר. מה, הם ברכו שהכל נהיה בדברו שהם תמו טיפת מים? והם לא ברכו בתורה?
הם
ברכו, לא בסופו הכוונה נכון. זאת השאלה, בדיוק, נכון. אז העולם יודע, בעמוד הבא, יש רן מפורסם בנדרים. רן מפורסם בנדרים. נראה אותו. הדבר הזה, גם בנדרים אמרנו. נכתיב, ויאמר השם על עוזבם את תורתי, נכלל, אומר הרן, דליקד ידע לדור איתמה, אלא קודש בריחו בלחוד. מבינים ששם בנדרים על הדף נתפס הרן. במקום תוספות יש רן. אומר הרן, מצאתי במגילת סתרים של רבנו יונה. מה מעניין. ראשון. דקרא אחי דעל שלא ברכו בתורה תחילה עבד הארץ, דין איתה על עוזבה מתורתי כי פשת. אם נגיד כמו שכתוב ירמיהו, על עוזבה מתורתי כי פשוטם של דברים שהם לא למדו תורה. משמע שעזבו את התורה ולא היו עוסקים בה. אז כשנשאל לחכמים ולנביאים למה לא פרשו? אם כולם היו בטלנים אז רואים את זה. אלא דבר גלוי היה וקל לפרש. אלא ודאי. עוסקים היו בתורה, תמיד, ולפיכך היו חכמים ונביאים תמימים על מה עבדה הארץ. עד שפרשו הקדוש ברוך הוא בעצמו שהוא יודע מעמקי הלב. ראית לזה כוונה? אולי. תשמעו, שלא היו מברכים בתורה תחילה, כלומר, מה זה כלומר? מה זה כלומר בשס? יש ספר נדמה לי שיקרא כלומר. רש"י כותב את זה עשרות פעמים, כלומר, כרוצה לומר, כוונת הדברים היא רוצה לומר, לא שזה מה שכתוב, כתוב שלא ברכו, אלא כוונת הדברים בעומק היא, כרוצה לומר, כלומר, שלא הייתה התורה חשובה ביניהם כל כך שהיא ראוי לברך עליה, שלא היו עוסקים בה לשמה, ומתוך כך היו מזלזלים בברכת, היו מברכים. אבל מזלזלים בברכה, היא לא הייתה חשובה להם כל כך. והיינו לא הלכו בה, כלומר, בכוונתה ולשמה. אלו דברי הרב החסיד, והם נעים וראויים למי שאמרם. זאת אומרת, עכשיו הוא המתיק את זה, ביחוד ברכת התורה, יש פה איזשהו קלקול בעצם, ביחס ללימוד התורה. שלמדו תורה ולא למדו תורה לשמה. זאת אומרת, התורה הייתה בשביל הבגרות. בשביל ערכים חיצוניים, לא לשמה, לא לשם עצם התורה, כמו שצריכים להגדיר מה זה המושג לשמה, אלא יחס אליהם, כך כדומה אני מסביר משנה ברורה, יחס לתורה היה כשר, יחס לשאר החוכמות, לא להבין שפה יש דבר כל כך מיוחד. כך למד הרן. בעצם הרן אומר ששורש החורבן זה בעצם מצד היחס ללימוד תורה. הרב צבי יהודה מחדש, וזה אנחנו הולכים ללמוד היום, בזמן הקצר שלנו, סוגיה גדולה, כתובה בהמון מקומות, והוא מדבר את זה המון. הרב צבי יהודה מחדש כאן כפירוש אחר. הגמרא אומרת שלא ברכו בתורה תחילה. משמע, זה טעון בעצם הברכה. השאלה היא, מהי בעצם הברכה של ברכת התורה? מהו התוכן של ברכת התורה שהם זלזלו בה בצורה כזו או אחרת? לא כיוונו, או ברכו מהר, לא התייחסו אליה כראוי. אמרנו מקודם, הרי אומרת הגמרא זו מעולה שבברכות. זוהי הרש"י במקום אומר במסכת ברכות שם, שיש בה תורה ועם ישראל. מהי הברכה? אשר בחר בנו מכל עמים. ונתן לנו את תורתו. היינו, שני מוטיבים יש כאן. מהם שני המוטיבים?
בחירת
עם ישראל. בעצם נתינת התורה. אפשר גם לשאול בתוך הדברים, מה קודם למה? בסדר הערכים. שמה כאן, שבחירת עם ישראל, הוא בחר בנו, ובגלל שהוא בחר בנו, הוא נתן לנו את התורה, וזה נושא בפני עצמו. השאלה היא, כשהרב צבי יהודה נכנס אליה, זה מהי המשמעות הזו של הברכה החשובה הזו. וכאן בעצם הנושא שלנו, זה הפסקה הזו המנוקדת, שהיא קטע מתוך נדיבות ישראל, זה הספר. נדיבות ישראל, יש שני חלקים, מאמרים שהרב צבי יהודה כתב בהרבה מקומות. ויש כאן בעצם בספר, בספרים האלה, בספר הזה, שהוא מאוד מאוד חשוב, בעצם הדרכה של בניין עם ישראל, בניין האומה בשיבה אל הארץ. צריך להבין, הרב צבי יהודה חי עד פטירתו בתשמ"ב, מקום המדינה. הוא חי את ההוויה הישראלית של שיבת עם ישראל לארץ. אז אם היה איזשהו עניין, אז הוא התייחס אליו, הן בדיבור והן בכתיבה. למשל, המאמר הזה לנדיבות ישראל שאנחנו לומדים, הוא נכתב בהצופה בחווה ודב, חווה ויער, תפשין י' א', שלוש שנים אחרי הקמת המדינה. עכשיו, וככה מאמרים הולכים ומתייחסים למאורעות הזמן. לא זה הנושא. איפה יש לנו יחס לפינוי האדמות בארץ ישראל? אם נלך לדברים של אבא שלו, של הרב קוק, שהוא הוריד את התורה הגואלת לדור שלנו, אני אצא את החסות, כי הוא לא חי במציאות של המדינה. רק הרב צבי יהודה תרגם את כל התורה הענקית הזו לחיי העם ולשאלות המעשיות שהיו לנו כאן בתוך עצם החיים הישראלים, של מדינת ישראל. ולכן הספר מאמרים הזה הוא מאוד מאוד חשוב. הדברים האלה, הוא אמר אותם בכינוס, התרסם בהצופה. כן? שם הכותרת, המאמר הזה, לדרכה של תורה, הוא אמר אותו בכינוס מפעל התורה. הוא נשא את הדרשה הזו, איזשהו כינוס על תורה. כמה היו אנשים אז בכינוס הזה, אני לא יודע. ברוך השם עולם התורה גדל מאז, הכפיל ושילש את עצמו, פי כמה וכמה וכמה. וכאן הוא מלמד אותנו בעצם את הדברים. אני ביקשתי פה לצלם רק קטע מתוך המאמר המיוחד הזה. הוא פותח, מעניין מאוד, רבי ירושלמי, זה במאמר מוסגר. ברכת הברכות היא ברכת התורה. הברכה של כל הברכות, הברכה הגדולה ביותר, ולא רק זה, לא מחדש פה הפי ירושלמי, שהברכות נשמחות אליה, תראו. אם את הבבלי, כולנו מכירים, לומדים, תראו את הירושלמי. אם גם בכל ברכות המצוות משמעותו של התלמוד הירושלמי, שהן נשמחות מדאורייתא. כל ברכות המצוות של אדם מברך על תפילין, או על לולב, מאיפה הברכה הזאת קיימת? אם אומר הירושלמי, היא נסמכת על ברכת התורה, מכוח יסודה של ברכת התורה. מה תורה תאונה ברכה? אף מצווה תאונה ברכה. כך אומר הירושלמי בברכות. עניין. הנה בברכת התורה אמרונו רבותינו ראשונים ואחרונים שהם ידי אורייתא. הגמרא ברכות כ"א כמדומני. הנה לברכת התורה מן התורה. עצם הברכה של ברכת התורה היא מדאורייתא. בפרק שישי בברכות, הרב מתלבטת על ברכות ואומרת שזה סברה. לברך זה סברה. ברכת התורה אומרת הגמרא לאדיה, כי שם השם יקרא, אב גודל אלוהינו. מה זה שם השם יקרא אב גודל אלוהינו? התורה, אומר המרשה במקום, היא כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. כך אומר הרמב"ן בהקדמה לספר בראשית. התורה היא כולה שמותיו. התורה היא התגלות של ריבונו של עולם בעצם בעולם. התורה היא ריבונו של עולם. אז כשמגישים, כשם השם נקרא, הוו גודל אלוהינו, צריך לברר ברכת התורה מדאורייתא. תראו את הלשון של הרב צבי יהודה. בברכת ברכותינו זאת, זאת ברכת הברכות. בברכת ברכותינו זאת, כמה גדול חיובה, וכמה אי אפשר לשנות בה מן המטבע שטבעו בחכמים. שהרי הגמרא אמרה שעל זה אבדר, איזה שורש החוכמה שאנחנו עדיין מתאבלים. המטבע מגלה, איזה מטבע של ברכה יש כאן? המטבע מגלה צורתה אמיתית ואת דרכה של תורה מתבררת ונקבד במקומה בארץ הנחלה. יש כאן על מה עבדה הארץ. יש כאן עזיבת הארץ. איזשהו משהו של קלקול בברכת התורה הוא גורם לנו להתנתק גם מארץ ישראל. גורם לחורבן ולגלות. עכשיו, עוזר על המשפט שהוא, המטבע מגלה צורתה האמיתית של מי? של התורה, ודרכה של תורה. מהי הדרך של תורה? שזה דווקא בארץ ישראל, אין תורה כתורת ארץ ישראל. פרשת מדרש שלך רבא אומר, מלכה ושריה בגויים תורה אין בה, דרכה. אם לא תהיה לנו ברירה, צריך לקרוא זה בירושלים, תבוא הגאולה. אז כיוון שגלוי ישראל, אין לך ביטול תורה גדול למנה, אומר המדרש רבא שם. נשים לב. אם אנחנו אומרים שעל זה עבדה הארץ, אז מה צריך ללמוד מכאן? שזה גם על מה תקום הארץ. אני חוזר אל הקטע. מתוך, כי מכאן הננו למדים על מה עבדה הארץ, ומתוך כך על מה תקום הארץ. ואנחנו מדברים בתשעין יהוד א' ובתשעין עין ו'. אנחנו חיים עכשיו בתקופה שבה עם ישראל חוזר אל הארץ אחרי אותה גלות, אחרי אותה חורבן, אחרי אותו חורבן, שנגרם על ידי חוסר יחס לברכת התורה בצורה שאנחנו עוד לא הסברנו.
אנחנו מחורבן בית ראשון. מחורבן בית ראשון בקורת תורת תחילה.
ימיהו, נכון? בסדר?
אולי זה תוקן ב-70 שנה בין חורבן בית ראשון לבית שני.
קודם כל, גם אם זה היה, גם אם זה היה שור שבית ראשון, רגע, שאלה מצוינת, אפשר לומר, גם אם זה היה חורבן בית ראשון, אז יש לך פה סיבה לחורבן בית ראשון. ונגיד לך עוד דבר, כתוב בראשונים, אברבנאל ועוד ראשונים, שהבית שני זה המשך, זה לא איזושהי התחדשות מציאות חדשה, זה רק איזשהו שינוי מקומי בתוך המסגרת של בית ראשון. זה קוסמטיקה בשכינה, גילוי שכינה בארץ ישראל. בית המקדש השני זה לא איזושהי מהות חדשה שנוצרה, אלא זה היה חזרה מקומית אל הרעיון הראשוני. הוא היה קטן יותר, אומרת הגמרא ביומא, מן הרעיון הראשון. חסרו בדברים מאשר היו בבית הראשון. זה היה מציינת.
רב, גם אפשר לומר שהנבואה אתם
באמת, בדורות? באמת, עם ישראל לא חזר כולו לארץ בבית שני. עזרא ונחמיה כתוב שחזרו כ-40,000 איש. עם ישראל נשאר בגלות מאז. השאלה מצוינת, חייב
לומר. רב, אפשר לומר שהנבואה לדורות ניתנה, אז לדורות.
נכון. כל זאת, עכשיו זה נבואה בבית ראשון. הוא שואל שבגמרא מגילה כתוב, נבואה שהוא צריכה לדורות נכתבה. אחרי זה היה מיותר. אז מילא זה גם נוגע אלינו. זה מילא שאלה כאלה.
אני לא בטוח שזה רק על בית
ראשון.
אני לא בטוח שזה רק על בית
ראשון. לא, זה שאלה. למה? זה ימיהו, טוב. הזמן שלנו קצר, אז כך שבאמת, כל פנים חז"ל אמרו את זה. חז"ל אמרו את זה, חז"ל אמרו את זה. אז מילא אומר הרב צבי יהודה, אף על פי שעוסקים בתורה. מכאן איננו מקשיבים לכל השם, אני אשמע ממה לפירושם של חכמים ושל לוויים ושל מלאכי השרת שהם לא ידעו להגיד מה שורש העניין על שלא ברכו בתורה תחילה כי אף על פי שעוסקים בתורה שהיא אומרת כמו שאמר הר"ן שהיא יגעים ושוקדים בה שמגדילים ומאדירים אותה אין תקומת הארץ על ידה קיימת אלא באיכות הגישה הנאמנה אליה. על זה עבדה הארץ ותקומת הארץ, תקומת העם בארץ ישראל, תלויה באיכות הגישה הנאמנה אליה. אשר בהכשרת הקודש של הברכה שלפניה התחילה, אנחנו מכשירים על ידי הברכה את הגישה אל התורה, אל לימוד התורה. ומה אומרים? אשר בחר בנו מכל עמים ונתן לו את תורתו. דווקא זאת היא דרך אמיתתה של תורה. התפיסה עם הברכה בתחילה, על פי מטבע הברכה הזאת שלפניה. את מה? את היותה נתונה לנו מאת השם, מתוך אשר בחר בנו. שים לב טוב, זה אני גומר. זאת אומרת, מה אנחנו צריכים לשים לב? זה מה שאנחנו יודעים היום את הפסקה הקטנה הזאת. התפיסה עם הברכה בתחילה, היא המטבע של הברכה, את מה? את מה? לא את היחס אל, כמו שאמר הר"ן, מה היחס הנפשי לתורה מבחינת חוכמות אחרות. אלא לעצם מהות התורה, את היותה נתונה לנו מאת השם, נתן לנו תורתו מתוך השם בחר בנו. שינו טוב לשורה הזאת עכשיו. מתוך הופעת קדושת עצמיותנו הציבורית, מתוך השראת שכינתו על כולנו כרעת, זאת השורה של השיעור היום. מהי נתינת התורה לישראל? מתוך הופעת הקדושה הציבורית, נעריך בזה, נסביר את זה תכף יותר, לא הקדושה הפרטית של אדם מישראל, אלא הופעת הקדושה העצמית הציבורית של עם ישראל, מתוך השראת שכינה, שבח ארבנו. אנחנו שרים, מתפללים, אתה בחרתנו מכל העמים. אהבת אותנו, ורצית בנו, ורוממתנו. ורוממתנו, ישרת שכינתך עלינו. שבח ארבנו מכל העמים. ישרה שכינתו עלינו. ומתוך אותה השראת שכינה, על מי? על כל עם ישראל כולו כאחד ניתנה תורה. מתי? תגידו אתם. לא סיני. מתי מתחיל עם ישראל? עם אבינו או יציאת מצרים? שואל המהר"ל בתפארת ישראל לפרק י"ז, למה לא נתן הקדוש ברוך הוא את התורה לאבות הקדושים? למה נתן תורה לאבות הקדושים? התשובה היא, לא התחיל עם ישראל, התחיל ההוויה של עם ישראל, יצירה של עם ישראל. אבל מתי נהיינו לעם? כך אומר המהר"ל שם. התורה לא ניתנה לאבות כי האבות הם עדיין בגדר יחידים. והתורה ניתנה לנו כאשר נהיינו לעם. כי אשר בחר בנו מכל העמים, עשה אותנו לעם, איפה ביציאת מצרים נהיינו לעם? ורק אז הוא נותן לנו את התורה כאשר יש עם ישראל. אז שולחים ללמוד תורה, כן? צריך לשים לב לעניין הזה ולהבין אותו בעצם יותר. בעצם, שמה? שהתורה נתונה לנו מתוך הופעת קדושת עצמיותינו הציבורית. והוציא אותנו מבית עבדים, קבעו אותנו בני הר סיני. עכשיו הוא יגיד פה דברים חריפים. ולא צריכים להיכנס כבר. אם... לא מתייחסים בצורה הנכונה, יש בזה סכנה נוראה ואחריות גדולה שיכולה להביא אפילו לחורבן. כך הוא בעצם תפס וחידש בהבנה הזו על שלא ברכו בתורה התחילה. את זה אנחנו צריכים להבין בעצם. מהי המשמעות של הדברים הללו? הולכים ללמוד תורה. לומדים בבא בתרא. עם כל מיני סוגיות. מה זה אומר הלימוד תורה הזה? מה זה? איך אני מתייחס ללימוד תורה, בעצם הלימוד תורה שלי? אז צריך לשים לב שהתורה היא לא תוכן מוסרי, היא לא בעצם המהות של התוכן המוסרי של היחיד. רוצה שזה ודאי נכון, אבל לא זה עצם העניין. כי אם ככה זה יכול להיות גם לעבוד. אלא המהות של התורה זה שהיא שייכת לכלל ישראל. להבין את הדבר הזה, קודם כל, שהתורה שייכת לכלל עם ישראל, אשר בחר בנו מכל העמים. מה זה עם ישראל? עם ישראל זה כל העם במובן הרחב. התורה לא של אף אחד. לא של הרבנים ולא של חברי כנסת ולא של בני הישיבות. לא של אף אחד. התורה היא של כלל ישראל. כל עם ישראל הוא ענפים של התורה. זה מופיע בהרבה מקומות. אני רוצה להביא קטע שמופיע בתורה הגואלת, אני את הספר הזה. יש, אז אני קורא רגע בעצם מתוך חוברת שיצא על תורת הרב צבי יהודה שמצטטת את המאמר הזה. יש צילום שנמצא גם בדף שלנו. עכשיו הוא דיבר באותו מאמר, דיבר על עלייה לארץ. בדורותינו יותר ויותר יהודים עולים לארץ. מה זה נוגע לעניין? נו, יפה, שכוח. תודה רבה ריבונו של עולם. יהודים מצרפת, אתמול היה עלייה גדולה מצרפת לארץ. ברוך השם. ברוך השם, יפה מאוד. זה קשור אל התורה? לא, זה קשור למדינה. כך אפשר לחשוב, לא? הרוב אנשים חושבים, זה קשור למדינת ישראל, יהיה בה יותר אנשים שיקבעו עוד מי יהיה השלטון בארץ. עוד בוחרים במדינת ישראל, עוד חיילים, עוד לומדי תורה, בסדר. זה עדיין מחשבה פרטית. מתוך כך יש יותר ויותר שלמות יהדותית ויותר חזרת שכינה. כשעם ישראל חוזר אל הארץ, זה גילוי של עם ישראל יותר בארץ, זה יותר גילוי של מחזיר שכינתו לציון. זה לא איזשהו פרט. זאת אומרת, אני יכול ללכת ולהיות נועז יותר ולהגיד שאם מדינת ישראל היא בונה מטוס חדש, זה גם חלק מהמחזיר שכינתו לציון. כי עם ישראל חוזר לארץ ישראל ולבריאות שלו. זה ההופעה של כלל ישראל בארץ ישראל. כל זה, מצטט את הקטע הזה התכוונתי, כל זה מחייב אותנו בשקידת התורה הגדולה, לגלות את התורה בארץ ישראל, ודווקא מתוך אשר בחר בנו. שימו לב טוב. מתוך לאומיות אמיתית. מכניס כאן מילה שהיא לכאורה מילה של חול. מתוך לאומיות אמיתית, לאומיות של קדושה. מה זה? לאומיות זה מושג חילוני. צרפתים, יש להם גם אמנון ולאומיות. מתוך לאומיות אמיתית, לאומיות של קדושה, גדלות בתורה, ודבקות בתורה, ושקידת התורה, זו השליחותנו ההיסטורית האלוהית בדורותינו מתוכנו, על ציון ובציון. יש פה דבר כל כך כל כך חשוב. יש כאן לפניכם, לפנינו במספר 4, הפרט שרב אבינר קרא לה, תורה ולאומיות. זיכית אותנו בשנה שעברה בספרים חדשים. יש ספר, שיחות הרב צבידה, על תלמוד תורה. רב אבינר ריכז. פה יש דבר מרתק. השנה, נכון. דבר מרתק. יש אנשים הטוענים נגדנו שישיבת מרכז הרב היא ישיבה לאומית. הייחוד, אני רוצה, מעיז לומר, לאו דווקא ישיבת מרכז הרב, אלא גם מישיבת הכותל. אבל כל הישיבות שהולכת בדרכו של, בדרכה של אותה תורה גדולה, של התפיסה הציונית התורנית המעמיקה, התורנית. אז יש טוענים שזה ישיבה לאומית. רוצה אתה מתרעם. מה אתם מדברים? הרי כל התורה כלויה, תורה כולה בנויה על הלאומיות הישראלית ועל העובדה של עם סגולה, של עם זו יצרתי לי תהילתי, יספרו. אז הוא אומר דבר מעניין, בחור אחד שאל אותי, אדם רוצה ללמוד בישיבה, לפניו שתי אפשרות, אחד מבחור, ילמד, בישיבה שיחד עם לימוד תורה מכניסים גם לאומיות, כמו מרכז הרב לישיבת הכותל, ומעלות, וכל הישיבות, מה שאתם רוצים, ולדעתו זה פוגם בהצלחה של בחור שרוצה לגדול ולהתעלות בתורה, מה עכשיו אתם לומדים לענייני אמונה, ו... וכל מיני דברים צריכים ללמוד בבא בתרא. הצד השני, ללמוד בישיבה בה לומדים רק תורה, בלי להכניס דברים חיצוניים. זה דברים חיצוניים. מתרעם הרב צבי יהודה, תשמעו איזה חריפות, עניתי לו. כל ניסוחי הדברים האלה הם שקרים וכזבים והמרצות. אתה לא מבין את המושגים האלה של אשר בחר בנו מכל העמים. לא מכניסים לאומיות לישיבה. לאומיותו של עם ישראל זה עם סגולה שריבונו של עולם אמר מלכת בונים וגוי קדוש. היא יסודה ושורשה של כל אמיתת התורה כולה. משום שלימוד התורה הוא מתוך אשר בחר בנו מכל העמים. ונתן לנו את תורתו. זמן קצר וצריכים לסיים. לקחתי כאן קטע שסידור, לא יודע מה דרוש כתב, חוברת על תורתו של הרב צבי יהודה, שזה יהיה דברים ככה קצת כתובים ואפשר לראות אותם מול העיניים, דברים יפים מאוד. מה בעצם המשמעות המעשית של הדברים? של הדבר הזה שנראה כמו איזה, עכשיו בחרבן, מה זה אומר? קצת הסברנו, כאן מצאתי שעשו פה סידור יפה. כל... משמעות לימוד תורה מתוך אשר בחר בנו, סעיף ב', היא אמונה בסגולת ישראל ובכך שלכל אחד מישראל ישרות בספר תורה. איזה הגדרה יפה. גם אם אינו בולט באופן גלוי. הוא לא יושב בישיבה ולומד. אז זה לא שהוא כותב עוד בספר של חב"ד ונותן 5 שקל, אבל זה נכון, זה גם רעיון מן הדבר הזה. עצם העניין שהוא יהודי יש לו עוד בספר התורה הזה, שהתורה כולה היא תורה של כלל ישראל. התורה היא לא של אף אחד. התורה היא של ריבונו של עולם שנתן אותה לנו כשנהיינו לעם. ולכן התורה היא שייכת לעם ישראל כולו. אז כל יהודי שייך בתורה. זה לא חשוב מאוד. זה אמרנו את זה מקודם. הדבר השני, כותב כאן בעצם, להבין ההבנה כי מה שמתחדש בדורות שלנו חזרת נשמה לאומה, תחיית אומה בארצה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שעם ישראל חוזר אל ארץ ישראל, זה תורה. זה שלא ברכו בתורה תחילה, כי זה העניין של עם ישראל. עם ישראל מתגלה בשלמות שלו יותר. ומילא התורה יכולה להתגלות יותר על עם ישראל, כי זה הופעה שלמה של עם ישראל. כי העניין של עם ישראל, במקרו, אני אזהר בדברה ותזהרו בהקשבה לי, העניין של, של התורה במקרו, זה לא רק ללמוד בבא בתרא, אלא כי התורה זה הגילוי של ריבונו של עולם בעולם, לתקן עולם במלכות שדי, והיה השם למלך על כל הארץ. זה מופיע בתורה. התורה היא לא רק העניין שלומדים בבא בתרא, איך מחלקים את החצר, אלא מגמתה של התורה היא הופעת שם השם בעולם, כי שם השם יקרא בגודל אלוהים. ושם השם בעולם יכול להופיע דווקא על עם ישראל, ודווקא בעם ישראל, כאשר עם ישראל מופיע בשלמות שלו בארץ ישראל. אם כשגלו ישראל בתשעת הימים, ערב תשעה באב, כשגלו ישראל, אין לך ביטול תורה גדול ממנו, אז שחוזרים עם ישראל לארץ ישראל, אין לך חזרת תורה גדולה ממנה, אין לך תקומת תורה חזרה גדולה ממנה. אתם שומעים? אם עצם יציאת העם מן הארץ, הרי המשיכו הרמב״ם יצר בחוץ לארץ. אם עצם יציאת עם ישראל מן הארץ זה הביטול תורה הגדול ביותר, עצם חזרת המחזיר שכינתו לציון, שעולים יהודים מצרפת, זה חלק מן התורה שבחרבנו מכל העמים. דבר שלישי זה חשיבה, קיים הבדל עצום בין חשיבה לאומית ממלכתית ובין חשיבה פרטית. חזרתו של עם ישראל לארצו לממלכתו, כפי שידיים חסרה מאוד, מחדשת בנו הלכות ציבור. זה כבר לא שאלה פרטית שיהודי צריך לקיים את התורה. השאלה אנחנו מתמודדים עם שבת ברשות הרבים. זה משהו אחר לגמרי. אתן לכם דוגמה שאני חושב עליו עכשיו. מעשרות שנים שאל אותי אחד מבוגרי הישיבה, תשאל את הרב מרץ על שאלה. הוא שאל, האם מותר להשתמש באיתורן? איתורן זה נמצא על רכב. באיזשהו מקום יושבים אנשים, ויהודים גם כן, והם עוקבים אחרי הרכב. אם הוא נגנב, אז זה חילול שבת. זה שאלה, אם מותר לשים איתורן על הרכב שיעבוד בשבת. אמר לי, תגיד לו שכן, כי אם יגנבו את הרכב, ומברך הם גם עושים תאונת דרכים, פוגעים באנשים. מעניין לשאול את הרב מרץ, אני לא פוסק בדבר הזה גם בארצות הברית.
לא בטוח.
זה חשיבה ממלכתית. חשיבה ממלכתית. אין דוגמה נוספת. ראיתי אותו פעם, אח שלי מהנדס, עבד בחברה, הציעו לו, רצה להיות מהנדס בכיר בחברה, שהיא גם עובדת בשבת. שאלתי, תשאל פעם, אז אני מותר לי לראות בחברה הזאת. אני אמרה לעמוץ, בטח, עד רבה, להיכנס לחברה הזאת. הוא יגרום שיהיה פחות יולי שבדו חברה, כי הוא יהיה מהנדס בכיר, וכך עווה. זו חשיבה ממלכתית. אם אני בניו יורק צריך לבוא לתקן את המפעל, צריך לגויים, יש יותר שמירת תורה ברשות הרבים בארץ ישראל, יש יותר שכינה בציון, המפלים המרזיר שכינתו בציון, לציון. זה הלכות ציבור, זה הלכות צבא, לא היה לנו דבר כזה. זה איך צבא מתנהג, איך צבא מתנהג בשבת, וכו' וכו' וכו', זה חשיבה ממלכתית. זאת אומרת, כל זה שייך בעצם אל הדבר הזה של, שלא ברכו בתורה תחילה. אני רוצה לסיים בעצם מה המשמעות של הדברים, זה נוגע לכל אחד מאיתנו. זה לא הלכה מופשטת, זה הלכה מסית. כל אחד ואחד מאיתנו צריך לחשוב על דרכו בעצם, להיות שותף בגילוי התורה לארץ ישראל. בכל דבר שנעשה בחיים שלנו, אנחנו צריכים להיות שותפים בשיבת ציון, בגילוי התורה, במציאות הזו של עם ישראל, בארץ ישראל.
שורש החורבן, ובזה בעזרת השם, עם שורש הגאולה, ובעניין זה נזכה לי מרבי
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.